פעם הקודמת ראינו את עזה, נכנסנו כבר לעזה?
תתזיין דלת.
אז בפעם הקודמת נכנסנו לעזה, ובעצם הטענה שלנו הייתה שכל הסיפור בעזה שקורה כאן ששמשון זה תחילת ירידתו בעזה, אבל שמשון שהוא יורד לעזה, הוא לא יורד בשביל האישה, בסדר? אלא הוא יורד...
לעזתים
למור, כן. אפשר לראות את זה מההשוואה לפעם הקודמת שלו, כן? כשהוא יורד, וירד שמשון תמנתה וירא אישה בתמנתה. ושם כתוב במפורש כי טוענה הוא מבקש. כן? אז סימן שהירידה הייתה לתמנה כי טוענה הוא מבקש, ולא הירידה הייתה בשביל האישה, וכך צריך להבין גם כאן. והלך שמשון עזתה, הליכה היא עזתה. אמנם כאן לא כתוב כי טוענה היא מבקש, וזה כנראה בגלל שאולי לאט לאט זה מתחיל להישחק. וזה מה שאמרו חז"ל, תחילת ירידה, כן, תחילת נפילתו, כן, של שמשון. כאן הוא מתחיל. זה, וגם ראינו את זה מהסיכום, שאין, מה שהרד"ק אומר, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, שזה בעצם מוקדם, כן, סיכום מדומה. טוב, ויסיים יבריח, דיברנו על זה, על המשמעות של זה, כמובן, על חברון, מצטרף פה לכל הסמלים של שבט יהודה. האריה של שבט יהודה, שזה החמור של שבט יהודה, עושה לגפן עירו, הגפן של שבט יהודה. כל הדברים האלה הם סמלים של שבט יהודה, שבעצם כנראה שבט יהודה לא מתפקד באותה תקופה, וזה חלק ממה ששמשון מנסה לעשות, לעורר אותו, כן? הזנב מקשקש באריה, מנסה להעיר את האריה כדי שיתעורר. ואנחנו, אם כן, אז בסיפור... כמעט האחרון, כן, של שמשון. פסוק ה', פסוק ד'. ויהי אחרי כן, ויהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. טוב, זה כבר מעניין, יש פה כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, הביטוי הזה, ויהב אישה. כאן הוא לא הולך לנחל סורק וויר שם אישה, כמו בכל הפעמים הקודמות, אלא ויהב אישה, ולכן, כן, הוא... הולך אליה, אבל לא, זה מתחיל לא מתואנה. אפשר לראות פה איזושהי השתלשלות, איזושהי הידרדרות. בהתחלה הוא רואה איזו אישה, אבל הוא נישואין. אחר כך זה ויהב אישה, אישה זונה. ועכשיו זה ויהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה. כן, הוא כבר אוהב אותה. אז זה, מצד אחד, אז זה נקודה אחת, יש איזושהי הידרדרות באנשים של שמשון. נקודה שנייה שיש כאן, זה שיש פה בעצם סיפור מראה לסיפור הראשון. גם בסיפור הראשון של שמשון, ראינו ששמשון רואה איזה אישה, כן, והוא הולך, בשניהם יש ויר, אותה ראיתי כי מצחים עיניי, ובשניהם היא מפתה אותו לגלות איזושהי חידה שלו, ובשניהם בסוף זה נגמר בזה שהוא נוקם בפלישתים באיזושהי צורה, והוא, כן, הוא מגלה לה את הסוד, ממש... איזשהו תמונת מראה, אבל בהבדלים קטנים, שם זה היה טוענה ומבקש, פה זה ויהב אישה בנחל סורק, שם זה סתם היה גילוי של חידה, פה בסוף, כן, הוא מת מזה. כלומר, אנחנו אומנם חוזרים אל הסיפור הראשון, אבל הפעם מנקודת מבט, ממקום אחר לגמרי, ממקום של נפילה. ויהב בתנ"ך זה בדרך כלל קצת שונה מויוהב. כלומר, זה פועל שאפשר לשמוע בו קצת גוון שלילי. למשל, ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפי, ורבקה אוהבת את יעקב. אז ויהב זה...
שלמה כתוב שהוא ויהב את השם, לא?
אצל שלמה?
ויהב את השם או ויהב?
אני לא זוכר, אבל אם זה, דווקא זה אולי מקום מעניין, כן?
הוא אומר לך שכתוב עליו, שהוא
אהבת
השם.
לא,
לא, לא.
אתה צודק, אני יכול גם באמת לחשוב עכשיו על עוד מקומות שרואים שביאל זה והשם היבוא, כן? צודק, אז שם זה בכל זאת, זה בכל זאת זה מאוד, קצת נראה לי קצת חריג, בטח כלפי אישה, ויהב אישה. אבל אולי אני טועה, צריך לבדוק במלבי, במלבי מתאים לו להגיד פה איזשהו זה.
אצל אמנון תמר ואתה? כתוב אחרת.
אצל אמנון ותמר כתוב ויהבה באמת, נכון? איך כתוב? תסתכל שם. ונחל סורק. נחל סורק. נחל סורק נמצא יורד מירושלים, נשפך לים קצת מצפון לאשקלון, לאשדוד, נכון? חלקו המערבי נמצא בידי פלישתים, חלקו המזרחי נמצא בידי עם ישראל. הוא אוהב אישה בנחל סורק, זה איפשהו כנראה או פה או פה, אבל איפשהו בתחום הזה. כבר מהשם של הנחל, משהו לא נשמע טוב. שמשון הוא נזיר, סורק זה שם של גפן. זה ככה רמיזה כזאת שרומזת לתוכן. הדבר האחרון זה...
לפני אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה שנאה של...
מהאהבה אשר אהבה.
שנאה מהאהבה
אשר... כן, בהתחלה אבל כתוב.
לפני זה לא...
כן, כן. כתוב לה שלום אחות יפה ושמה תמר.
אחות אמר, אב שלום אחי, אני אוהב.
כן. קיצור, אז אני לא יודע, צריך להסתכל.
נדיס אוהב בגלל השיער.
מה זאת אומרת?
אבי אהביה, הנה, בהתחלה, כן, חה.
רגע, אהביה.
שמות אמר, אבי אהביה.
אני חושב שהוא אוהב אותה, אבל בעצם בפיאל. בסדר, אבל זה צריך לבדוק במלבים, מתאים לו לעשות ככה איזה הבדל בזה. מה אתה אומר? סורק משון שיער, מה אתה אומר?
לא, סתם זה עלה לי לראש.
שמות אסתרק, אני חושב שזה יותר ממשון
הגפן.
וזה רומז לתוכן. הוא שמה דלילה. שמה דלילה זה גם רומז למה לזה שאין פה טוענה. כי אם זה טוענה, אז מה זה משנה מי האישה? כן, אז יכול להיות כל אישה. ולכן בנשים הקודמות לא כתוב את השם שלהם. כן, אותה לקח לי, כי אם את זה יגיף, אתה יכול לצלחם אליי. אפילו שהוא רוצה להתחתן, אתה לא כתוב את השם, כי זה טוענה. או אותו דבר עם האישה הזונה, לא כתוב. אבל פה כתוב את השם, ואנחנו מבינים שזה לא טוענה הוא מבקש. כלומר, פה יש חריגה כבר מהסדר. הוא שמה דלילה. כמובן, כמו כל דבר, אז יש מקום לחשוב על השם שלה. חז"ל כבר עושים את זה במדרש. חז"ל אומרים למה נקרא שמה דלילה, דלדלה מעשיו, דלדלה כוחו, כלומר מלשון לדלדל. מלשון דלות, כאילו, שזה גורם לו דלות. אפשר לחשוב פה על כל מיני רעיונות. דבר ראשון, אני שומע פה גם את הלילה שיש בתוך השם שלה, שזה קצת ממשיך את הסיפור הקודם. כן, שם מאוד הודגש הלילה, כן, אם אנחנו מדברים על הירידה של שמשון, אז שם כתוב, וירבו לו כל הלילה, והתחרשו כל הלילה, וישכב שמשון עוד חצי הלילה, והיה כמו בחצי הלילה. המון לילה יש שם, שמשון הוא שמש, וכאילו השמש שוקעת לאט לאט בלילה, אז גם את זה אפשר, היא של הלילה, היא דלילה, האישה הזו. מעבר לזה, עוד רעיונות לשם שלה, ביחזקאל רואים שיש סוג של גפן שנקראת דליה. דפק שמודלט, יחזקאל, בואו נראה, אנחנו רוצים שיהיה יחזקאל, ככה, מצאתי, כן. בן אדם חוד חידה ומשול משל לבית ישראל, ואז הוא אומר ככה, ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה זרע ויצמח והיא לגפן סורחת, לפנות דליותיו אליו ושרשיו תחתיו, ותע סבדים ותשלח פוארות, כן, שורשיה עליו ודליותיו שלך לו. דליותיו זה הענפים של הגפן. אז זה יכול להיות, אם אמרנו שהיא בנחל סורק, קוראים לה דלילה, זה גם רומז לזה שהיא איזשהו גפן, משהו שאסור לו להתקרב אליו. ופירוש אחרון, ויפה, לדרוש את השם של דלילה, זה שזה מלשון, מלשון צמא, שאורגים אותה. ישעיהו, נראה לי, ראיתי, אבל גם, רואים את זה גם בשיר השירים. בשיר השירים אתם בטח מכירים בעל פה. דלת ראשך, ראשך עלייך ככרמל, ודלת ראשך כארגמן. המדהים זה שהממשך הוא מלך אסור ברעתים, שזה קשור אפילו לסיפור לשמשון, כן? אבל דלת ראשך, אז המפרשים לפעמים צמא, כן? אז זה הצמא שלו. אז דלילה, שום צמא, זה מאוד קשור למה שהיא עושה לו עם השיער. ישעיהו, בואו נראה. לא רוצה. עוד אחד. כן.
בתפילה של חזקיהו, בואו נראה.
דורי ניסה ונגלה מיני כאוהל רועי, כי פנתי חאורג חיי, מדלה יבצעני, מיום עד לילה תשלימני. דלה זה כנראה איזשהו בד שהאורג הורג אותו. כן, אז דלה עם דגש בלמן, כלומר, אולי דאבל דלת שם, אז זה כמו גם בדלת ראשך, אז דלילה זה אולי צמא, כן, שיער, הרוג, בד, הרוג. אז זה גם יכול להיות בשם שלה. כן, 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 לכן אני אומר, זה בדיוק השם שלה. הוא שמע דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים, ויאמרו לה, פתי אותו, אורי, במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו, ואסרנו הלענותו, ואסרנו הוא לענותו, ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. פה יש סיפור מאוד מאוד, מאוד מעניין, שמעלה כמה שאלות מאוד קשות. הם מבקשים שהיא תפתה אותו, עד כאן מאוד פשוט, אנחנו יודעים שאישה יכולה לפתות, אולי זה אפילו ראינו את זה אצל יעל אולי, כן, אצל אסתר. פתי אותו, הוא במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו. זה שתי שאלות שהם שואלים, במה כוחו גדול ובמה נוכל לו. ואז הם אומרים, ואסרנו הוא לענותו. למה הם צריכים להגיד את זה, ואסרנו הוא לענותו? למה זה חשוב שהם יגידו את זה?
אנחנו לא רוצים להרוג אותו.
למה זה חשוב להגיד שהם לא רוצים?
כי יכול להיות שגם
היא אוהבת
אותו.
אתה אומר, אולי הם אומרים, כלומר, היא אוהבת אותו אולי, אז צריך להגיד לה, תשמעי, לא, לא, רק נענה אותו. אז עכשיו היא רגועה.
אבא ממש...
שלום נזכר.
עכשיו היא רגועה. ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף, רק לסבר את האוזן. 1,100 כסף, מכירים את הסיפור הבא בספר שופטים? גם בו כתוב 1,100 כסף. כן? עם סיפור נעמיכה, שם זה כל מה שהאימא שלו מסתירה, זה 1,100 כסף, לא משנה. התשלום לנער הלוי לשנה, לשנה, 10 שקלים כסף. אם אני זוכר טוב
לסיפור. חזל לא קישרו בין...
אני מקריא לכם, כן, כן. 1,100. יכול להיות שזה קשור, כי זה 1,100 ו-1,100, אבל כאילו, בצורה פשוטה, כאילו, לא חייב להיות קשור, גם אולי אפילו לא באותה תקופה. בסדר, אבל שם מדובר על... ואני אוכי, אתן לך 10 כסף לימים. כלומר, שנה אתה מקבל 10 כסף. הם מציעים לה כמה כסף? 5,500 כסף. 15 נפלי שתיים, כל אחד 1,100 כסף. אתם מבינים מה זה? 500 שכר של 550 שנה. על מה מדובר? אז בואו נניח שהנער הלוי מקבל קצת כסף. אז מדובר רק בשכר של 200 שנה. זה כמו שיבואו מישהו ויגידו לו היום, כן, כמה בדבר? 250 אלף שקל בשנה. לא, פה מיליארדים. א', אנחנו מבינים מה שמשון שווה בעיני, כן? זה כבר איזה... זה מעניין. אבל למה צריך להציע לה כל כך הרבה כסף? למה שלא יהיה לה אינטרס אולי להסגיר אותו?
סיכון, לא
עוד. אתה אומר, היא אוהבת אותו.
לא, סיכון.
מה?
סיכון.
סיכון, אתה אומר, היא הראשונה לחטוף.
תוצאת אטום, כאילו אם אתה צריך
לחקור את האטום,
אתה מקבל גם
לזה. יפה. אני רוצה לטעון טענה, שאני לא אוכיח אותה, אבל אני אתמוך אותה. אתמוך אותה. וזה אחת התנאות שלה. אני רוצה לטעון שדלילה, וזה ספק פה במפרשים, לא הייתה פלישתית.
אבל
בא
גם
מה
שהתגייר.
כן, שהוא גייר אותה. דווקא הוא, אז יוצא בצד שהיא כן הייתה פלישתית. בסדר? המפרשים פה מתלבטים. מה? אמרתי את זה. מעולה. דלילה לא בטוח שהייתה פלישתית. ייתכן מאוד שהיא הייתה יהודיה. א', היא נחל שורק, אנחנו לא יודעים איפה זה. זה יכול להיות גם יהודיה גם. אבל, ויעלו אליה סרני פלישתים. ויעלו אליה, פעם קודמת שפלישתים עלו, זה היה ליהודה. כן? זה מציין את ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה. בסדר? אז כשפלישתים עולים, כנראה הם יוצאים מהשטח שלהם. בסדר? זה אחד. דבר שני, למה צריך להציע לה כל כך הרבה כסף? דבר שלישי, אולי לכן הם צריכים להגיד, ואסרנו הוא לענותו. תשמעי, לא נהרוג אותו. רק נתפוס אותו. דבר רביעי, שהיא אומרת לו, פלישתים עליך שמשון. כן? אז היא קוראת, היא אומרת פלישתים, היא קוראת להם פלישתים. כנראה שהיא עצמה, היא לא פלישתית. כלומר, יש הרבה תמיכות בפסוקים לזה שבכלל לילה היא הייתה יהודיה. כנראה. זה עוד יותר כואב. עוד יותר כואב. מדובר פה על אישה, אם כן, אולי יהודיה, שמסגירה, כן? מעם ישראל, שמסגירה אותו. ולכן גם צריך להציע לה סכום אדיר של כסף. ותאמר דלילה אל שמשון, הגידה נעלי במה כוחך הגדול ובמה תאסר לענותיך. שימו לב שהיא הבינה, כן? לא כמו שאנחנו הבנו את הפסוק, את הפסוק הקודם, שהם ידעים אותו, אלא היא הבינה שכל מה שהפלישתים אומרים, זה כל מה שסרני פלישתים אומרים, זה רק שני דברים. אחד זה במה כוחו גדול, והשני זה במה נוכלו ואסרנו לענותו. באיזה דבר יהיה אפשר לאסור כדי שיהיה אפשר לענות אותו, כי לענות לא סתם זה, לאסור אותו סתם זה לא מספיק.
ואיך פלישתים עצמם תבנו?
מה?
למה פלישתים עצמם?
אני חושב שמידי שהם אמרו ככה, אז הם אמרו את זה בכוונה בצורה כזאת שזה שלושה דברים. וגם הקטון שם, תסתכל.
איפה
הקטון? על במה כתוב, אצלי יש כתוב ככה. במה כוחו גדול, יש את זה קטון, ובמה נוכל לו, גם קטון, ואסרנו לענותו. שלושה דברים. כן? והיא מבינה שזה שני דברים. ובמה כוחך הגדול, ובמה תיאסר לענותיך. כן? לא במנוחה, לא. כן? ויאמר, אז היא מבקשת ממנו שיגיד שתי, אז יש לו שתי שאלות, היא שואלת אותו שתי שאלות, זה ברור, כן? א', במה כוחך הגדול, איפה הכוח, ממה נובע הכוח, וב', מה אפשר לאסור אותו כדי
לענות? מה הנפקמינה
בעצם? מה הנפקמינה? אני חושב שהנפקמינה היא שיכול להיות שהם התכוונו לאותו דבר, אבל שהם התכוונו להגיד לה, כן? שהם, שזה הדלמה, מה שאמרתי מקודם, לכן אמרתי את זה מקודם. ויאמר, שהם לא הורגים אותו, כן, שלא רוצים להרוג. ויאמר אליה שמשון, אם יעשרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. שבעה יתרים לחים, שבעה חבלים לחים, מה זה לחים?
למה?
חדשים, שאלה טובה, שאלה מעולה, כלומר, אנחנו עוד רגע אני אחזור אל השאלה הזאת, בסדר, אני אענה, אני אציע תשובה לשאלה הזאת.
ולמה בכלל זה? למה דווקא שיבה, למה הוא סתם
זורק משהו? בדיוק, וזו השאלה השנייה, גם אליה אני אענה. מה, כאילו מה, הוא זורק כאילו מהדמיון כזה, טוב, יאללה, מה זה? שיבה יתרים לחים.
אגב, זה משל כלשהו, שזה שמשון.
או, מעולה, כלומר, תפה מאוד, חלק. אין אצל שמשון סתם, שמשון הוא איש אחידות, ראינו את זה, נכון? אז שיבה יתרים לחים אשר לא חורבו, כלומר, שעוד לא התייבשו, כי זה יותר חזק כנראה, ככה צריך להבין את זה, לפחות בשלב הזה. וחליתי והייתי כאחד האדם. וחליתי, אולי, חולה, אולי, אולי חולין, אולי חולין.
בניגוד לאלת
ששאל הרוח. כן, מעולה. אז רגע, איזה שאלה הוא עונה לה?
השנייה.
השנייה. הוא לא עונה על השאלה הראשונה, הוא עונה רק על השאלה השנייה, נכון? היא שואלת, במה כוחך הגדול, במה תיאסר לענותיך? אומר לשמשון, אם יאסרו לי בשבעה יתרים לחים. כלומר, עונה רק על השאלה השנייה. הוא לא עונה בכלל, שאלה הראשונה. ויעלו לסרני פלישתים שבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, מעלים לה את זה, ותאסרהו בהם. והעורב יושב לה בחדר, השני, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון. כן? כן, וינתק את היתרים כאשר ינתק פתיל הנאורת בהריחו אש. זה מזכיר לנו קצת את הפסוקים שהיו כתובים קודם אצל יהודה. ותהיה לאבותים אשר זרועותיו כפשתים אשר בערו באש. וימס מסורה מעל ידיו. אז זה היה אז, אז זה כבר מזכיר לנו קצת את ההיסטוריה. ומה זה כאשר ינתק פתיל הנאורת, פתיל כנראה של פשטן או משהו מאוד דק, בהריחו אש, אתה רק מקרב אליו את האש. הוא מתנתק, ולא נודע כוחו של הפתיל, כן? לא של שמשון. ותאמר דלילה אל שמשון, הנה הטלת בי ותדבר אליי כזבים. באמת לא אפל, למה הוא משקר?
לא חשב
להעניש
את פלישתים?
מה?
לא חשב להעניש את פלישתים אם היו פה שם?
לא,
פלישתים
עוד הגיעו.
לא, לא, הוא לא רואה אותם.
היא עושה לה הקפצה כל כך.
לא, היא עושה הקפצת תרגול, וזה מחכים בחדר. הנה, הטלת בי ודבר אליי כזבים, אתה הגיד ענה לי במה תיאסר, כן, אז עכשיו היא חוזרת לזה והיא רואה שהוא שיקר לה, הפעם היא שואלת רק את השאלה השנייה, כי היא מבינה שגם בה הוא שיקר, מזה שהוא שאל רק את השאלה, ענה לה רק לשאלה השנייה, אני מבינה שזה הדבר החשוב. ויאמר אליה, אם אסור יעשרוני בעבותים חדשים אשר לא נעשה בהם מלאכה, זה קצת מזכיר את מה שהוא אמר לשבט יהודה, נכון? ויעשרו, לא, הוא לא אמר להם, אבל זה מה שהם עשו, ויעשרו בשניים אבותים חדשים. כן? אם יעשור יעשרוני בעבותים חדשים אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. עכשיו זה בטוח, כן.
חליתי זה יכול להיות זמני, עד שאני אחזור להיות בריא כביכול?
אם יכול להיות, בצורה פשוטה אני חושב שזה מלשון חול יותר, ולא מלשון...
כן, אם זה כאחד האדם אחרי שאתה חולה, אז...
כן, אבל בהמשך דווקא רואים שכן, זה זמני באמת, לכן שאלה היא נכונה.
אבל הוא לא כועס על איך הוא מסכים עוד
להגיד לה. השאלה היא טובה, כאילו איך הוא כל... איך הוא לא עולה, איך הוא לא עולה על זה, כאילו מה הוא חושב שקורה כאן? זה ברור, כאילו פעם אחרי פעם היא שואלת את זה, זו שאלה מאוד טובה, אנחנו נענה עליה עוד רגע. וחליתי והייתי ככה לאדם, ותיקח דלילה אבותים חדשים, ותעשרהו בהם. ואתה אומר אליו, פלישתים עליך שמשון, והאוהב יושב בחדר. וינתקם מעל זרועותיו כחוט. זה כבר היה יותר קשה הפעם. אבל עדיין, כמו חוט. ואתה אומר דלילה אל שמשון, עד הנה, הטלת אבי ותדבר אליי כזווים. הגידה נא לי, באמת תעשר. ויאמר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת. כאן זה כבר מתחיל להתקרב. כי הוא אומר, הוא רומז לה על השיער, נכון? הוא אומר לה על השיער, את שבע מחלפות, כנראה שיש לו השיער שלו, היה בשבע צמות כאלה, רסטות ארוכות כאלה, אני אמין שיש לו המון שיער, כי הוא מהילדות לא גולף, זה בטח מגיע לו עד כאן, זה חייב להיות ברסטות ככה, אתם יודעים, על הראש. אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת, המסכת, זה כנראה, זה חלק בנול, כן, ש... זה, אומרת, היא הורגת את זה כמו בד, ותתקע ביתד, אז היא הורגת את מחלפות ראשו, ותוקעת אותם ביתד לתוך האדמה, ותאמר אליו פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, כן, בפעם הקודמת הוא לא היה צריך אפילו להתעורר, בפעם הקודמת הוא פשוט רק הרים את הראש, הוא לא התעורר אפילו, פה כתוב ויקץ משנתו, אז זה כבר דורש ממנו יותר, ויישא את היתד הארג ואת המסכת. כן, הוא לא יכול לקרוא את זה, זה השיער שלו, אבל הוא מרים את הראש והיתד והנול והכל נוסע אחריו. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך, קוראים להם זה מבנה, זה מבנה שלושה וארבעה, שלוש פעמים, לא, פעם רביעית. ותאמר אליו, איך תאמר אהבתיך ולבך עניתי, זה שלוש פעמים הטלת בי ולא הגדת לי במה כוכך גדול.
זה שלוש רגלים.
כן. והיא כי הציקה לו בדבריה, פעמים זה מילה ייחודית, כן אמרנו, לשמשון, רוח השם לפעמו. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו ותקצר נפשו לאומות, ויגד לה את כל ליבו, ויאמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי, אם גולחתי ושר ממני כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. אומר המלבים, איך היא יודעת שהפעם הוא אומר את האמת? אגב, תסתכלו בפעם השנייה, בפעם השלישית, עוד לפני כן, זה גם המלבים כותב, תראו בה, כשהיא הורגת את שבע מחלפות ראשו, העורב לא יושב בחדר. למה? כבר לא מאמינים לה. פעם ראשונה, לא, פעם שנייה, לא, פעם שלישית, כבר לא מאמינים, אומר המלבי. הפעם הזאת, היא יודעת שהוא הגיד לה, יותר גלילה, כי היא הגידה את כל ליבו. איך היא יודעת שהיא הגידה את כל ליבו?
אתה לא הייתי מסתכל בזה שהיא תצפר אותי בשביל הצחוקים.
מה? אתה אומר רגע, כן, מה הסימן אבל? אומר מלבים, זה מאוד פשוט. בכל הפעמים הקודמות היא ענתה על השאלה השנייה. עכשיו היא ענתה על השאלה הראשונה. עכשיו הוא ענה לה על השאלה הראשונה. זה הבדל עצום. בסדר? כל הזמן הוא אמר לה, במה לאסור אותו. עכשיו הוא אומר לה, במה כוחו גדול. וגם אולי, אמר שם שמיים, כן? חזל, ידע שלא עושה שם שמיים לשווא. אמר, נזיר אלוהים אני מבטן אמי, ברור. יפה, אז בואו רגע נענה באמת על השאלות. האמת היא שנראה פשוט שבאמת מצד אחד הוא לאט לאט ככה מגלה לה יותר ויותר. החבלים המתהדקים כאן, מצד אחד זה רומז כמובן לחבלים שלה, שלאט לאט היא תופסת אותו בהם, אבל לדעתי זה חידות. כלומר, הוא מהרגע הראשון אומר לה את האמת. שמשון לא משקר. שבעה יתרים לחים, זה השיער שלו. שבע מחלפות ראשו, יש לו שבע צמות, יש לו שבעה יתרים, לחים, מה זה לחים?
חיים,
שיער חי, הוא רומז, זה חידה שמשמעותה השיער שלו. אחר כך הוא אומר שניים אבותים, כן? שניים אבותים חדשים אשר לא נעשה בהם מלאכה. מה זה אם לא השיער שלו, כן? שלא נעשה בו מלאכה. כלומר, הוא כל הזמן, הוא חד לחידה. היא פשוט טמבלית, אין מה להגיד, פשוט לא מבינה את החידות. מה לעשות? כן, אישה טיפשה. לא מבינה את החידות שלו. בסוף בלית ברירה הוא באמת מגלה. אז הוא אומר לה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת. כן, אז היא עדיין לא מבינה. הוא אומר לה, הוא כבר השיער, מה יכול להגיד יותר מזה? אז היא הורגת אותה ממסכת, כמו שכפשוטו, כמו שזה. מה עובר על שמשון? מה, הוא לא מבין שזה בסוף ייגמר? שכחתי את הספר שרציתי להביא בבית, יש לי אותו בבית. אני, תקראו לעצמכם פעם, יש ספר על אלי כהן, המרגל, המרגל האיש שלנו בדמשק, יש ספר אחד, ויש ספר שנקרא בודד בדמשק. בספר בודד בדמשק מסופר על אלי כהן, ברגעים, לאורך כל השליחות, זה מתחיל גם דווקא מהסוף, ואז חוזר אחר כך כל הסיפור. ומסופר שם איך לקראת הסוף, לקראת הפעמים האחרונות, הוא מתחיל להפר את כל הכללים של הזהירות. היה אסור לו, נגיד, לשדר יותר מכך וכך, 9 דקות, אני חושב, הוא מתחיל לשדר שידורים של 20 דקות, של חצי שעה. היה מותר לו לשדר רק דברים מאוד מסוימים וקריטיים. היה לשדר כל מיני ידיעות וכל מיני זמנים ביום. קיצור, הוא מאבד את הזהירות. פעם אחת נתנו לו מכשיר מורס חדש. הוא היה אמור לקחת את המכשיר הישן, לשבור אותו ולזרוק אותו לנער בדמשק. הוא מחזיר אותו איתו לארץ. במוסד השתגעו, הרי אם היה תופס אותו, הפקיד של המכס היה תופס אותו, היה נגמר. הוא התחיל לקחת סיכונים מאוד מאוד גדולים. סיכונים מאוד מאוד גדולים, ולעשות כל מיני שטויות. הוא מגיע לארץ בביקור האחרון שלו, ואשתו מגלה, אחד האנשים של המוסד, משאיר בבית שלו מעטפה. עם השם של אמין קאבן, קאמל טאבט, עם השם שלו וזה, וצילומים מדמשק. אשתו פותחת את זה, ומגלה שהוא מבינה איפה הוא עובד. אחים שלו כבר קודם ידעו. והיא מגלה, היא מבינה שהוא מרגל בזה, מה הוא עושה, לאיפה הוא נעלם, והיא מנסה לשכנע אותו לא ללכת. והוא מסלב, הוא אומר, יש כמה דבר שאיך לסיים, אחים שלו מנסים לשכנע אותו. יש שם תיאורים בספר, איך אחים שלו מנסים לשכנע אותו לא ללכת, הוא לא מצליח. ואז המפקדים במוסד שמבינים שכבר שהוא כבר עבר כנראה את הגבולות, אומרים לו, אולי לא מצליחים שכנע אותו, אבל אדם חוזר אל הזה. כנראה, אדם שהוא בודד לבד, זה מעיק על זה, יושב עליו, הסוד הזה של הבדידות, של השליחות הזאת, מאוד חזק אצלו מצד אחד, מצד שני הבדידות גורמת לו, בעצם באיזשהו מקום, כמו פרפר לאש. הוא נשאב אל המוות. הוא יודע למה הוא הולך? הוא הולך את זה בעיניים כוחות. הוא לוקח סיכונים יותר גדולים. בתוך תוכו, הוא, לא, הוא יודע שהוא באיזשהו מקום רוצה להתאפס כנראה. כי זה מצד אחד יפתור אותו מהמועקה הגדולה שלו והבדידות הגדולה שלו, אבל מצד שני לא יפר את השליחות שלו. זה ככה, כשקראתי את אלי כהן, הזכרתי בשלישון. זה, אני חושב, ההסבר היחיד שאפשר פה להבין. שמשון מבין לאיפה זה הולך. והוא רואה, והוא לא טיפש. וכמו שרואים עם האחידות שלו, מדובר באדם מאוד חכם. מאוד מאוד חכם. והוא כנראה הולך אל מותו בעיניים פקוחות. המילים בעיניים פקוחות אולי לא כל כך מתאימות, אבל כן, הוא יודע, אני חושב, שזה הולך לשם. שזה הולך לשם. ובסוף הוא באמת ויגדה את כל ליבו, הוא היה אומר למורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן אימי, אם גולחתי ושר ממני כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם, ותרד לי לה כי יגיד לה את כל ליבו, ותשלח ותקרא לסרני פלישתים למור, עלו הפעם, כי יגיד לי את כל ליבו. ועלו אליה סרני פלישתים, כן, ממש משמש שהיא הייתה יהודיה, אין לי מה להגיד, תקרא לסרני פלישתים, כן, היא לא מדובר בפלישתים. ויעלו הכסף בידם, ותישנהו על ברכיה. חז"ל אומרים, בשעת גמר ביאה, נשמטה מתחתיו, אולי למדו את זה מהמילים האלה, ותישנהו על ברכיה. ותקרא לאיש ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותח אל ענתו, היא כבר לא בטוחה, כן? לא אומר, כן? ויסר כוחו מעליו. היא כבר מגלה שאין לו את זה, שאין לו את זה. שימו לב למילים, ותח אל לענתו. אנחנו פגשנו... והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. פגשנו, ותחל רוח השם לפעמו בין צורה ובין אשתאון, ותח אל לענותו. ויסר כוחו מעליו. באותו לשון שזה התחיל, ככה זה גם נגמר. ותח אל לענותו ויסר כוחו מעליו, ותומר פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויומר יצא כפעם בפעם וינער, והוא לא ידע כי אדוני שר מעליו. היא מבינה שויסר כוחו מעליו, כמו בסוף הפסוק הקודם. אבל הוא לא ידע כי השם שר מעליו, כן? השיער באיזשהו מקום, נזר אלוהיו על ראשו. זה מקור הכוח. תמצאות של הכוח הפיזי שלו. הנזירות. כן, הביטוי פה, יצא כפעם בפעם, יש רק עוד מקום אחד, אני חושב, בתנך כזה. נכון. ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, של בלעם. אז בהתחלה חשבתי טוב, זה מקרי, כן? לא הלך כפעם בפעם, ואצל שמשון זה ודאי, כל הזמן עם הפעמים, שלוש פעמים, נכון? ופעם כפעם בפעם, ותחת רוח השם לפעמו, זה רוח השם שמפעמת בו. מה הקשר אבל לבלעם? אבל אז מצאתי שיש עוד ביטוי שמופיע רק אצל בלעם.
שלוש
מאוד גם. יש יותר מזה. הביטוי... איפה זה? תמות נפשי. תמות נפשי מאוד ישרים ותהי אחריתי כמות. וואו. אז יש שני דברים שממש רואים שזה קשור בין בלעם לשמשון. שני ביטויים יחידאים, רק על שני. מה זה אומר? אני לא יודע מה זה אומר, אני רוצה להציע איזה משהו. בלעם הוא החריג בגויים. הוא הנביא לגויים. שמשון הוא הבריון של היהודים. זה שני הצדדים החריגים. כן, זה מציין את אותה הנקודה. כן, עם ההפכים אחד של השני. אז זה כפעם בפעם וינער, והוא לא ידע כי השם שר מעליו, ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו, אמרו חז"ל, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך לקה בעיניו. ויורידו אותו עזתה, כנראה שזו העיר הגדולה, וגם שם הספציפית הוא לקח את שערי עזה. ויעשרו תחילת קלקולו בעזה, כמו שאומרים חז"ל, ולך תפיכך עומת בעזה. ויעשרו הוא בנחושתיים, ויהי תוכן בבית עשורים, ובזה אנחנו מסיימים את מעגל החיטה אצל שמשון. זה מתחיל בלולי חרשתם עגלתי, נכון? וממשיך בימי קציר חיטים, אחר כך הוא משתמש בלחי החמור וקוצר שם איזה 1,000 פלישתים, ובסוף הוא תוכן בבית העשורים. והיא תוכן בבית האסורים. אגב, חז"ל למדו מזה שכל הפלישתים היו מביאים את הנשים שלהם לשמשון, שהוא יעבר אותם, כן? הכוח שלו. מהביטוי תתחן לאחר אשתי, ביטוי במשלי שרומז לביאה. כן? והיא תוכן בבית האסורים.
מה זה נחושתיים?
נחושתיים זה מין מוט נחושת עקום שתופס לאדם את הידיים מאחורי הגב. רואים את זה הרבה פעמים בתבליטים, משורים, כן? שאסירים, כן? כמו היום שאזיקים. זה מין מוט כזה שבצורת נחושת חזק, מכניסים לך את הידיים, אתה לא יכול להוציא אותם. כן?
אז לא יש לך את מנעול בכזה גודל.
כן.
זה
עוד יקשור. ויחל שיער ראשו, הנה הויחל הרביעי. דיברנו על הוותחל. ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. שימו לב, כאשר. מה זה כאשר? אנחנו כבר דיברנו על זה, ודיברנו על זה בהקשר של גדעון, והיא כאשר מת גדעון, כתוב, והיא כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, פרק ח'. וראיתי בתנ״ך, אם אתם זוכרים, שכאשר זה מאותו רגע, ממש, היינו את זה, רואים את זה אצל דוד, כן? כאשר מת גדעון. אז אותו דבר, גם כאן, והיא אומר, זה המלבין כאן מדייק, והיא כאשר, כן, איך השיער ראשו לצמח כאשר גולח, כלומר השיער שלו גדל בצורה לא טבעית, אחרת ברור, מה הפלישתים לא שמים לב שהשיער שלו גדל, בטח הם מקפידים לזה, לא, השיער שלו גדל בצורה לא טבעית, כן, גם הביטוי אגב לצמח ולא לצמוח, זה עוד פעם מראה את הצורה הלא טבעית, ופיאל זה תמיד משהו קצת יותר חזק, חריג ולא קל, כמו הבניין הקל, איך השיער ראשו לצמח כאשר גולח. זה לכאורה כי השם חוזר אליו. הרי הורדת השיער כאילו פגע בו, וכאילו... זה עד כאן סיפור אחד, וזה בעצם מראה את התקווה שבסוף הסיפור. הרי היה אפשר לב, והיא תוכן בבית האסורים.
יש טיב לשם לב?
כאן היה צריך להסתיים. לא, יש נקודות אור בקצה המנהרה.
יש טיב לשם לב, והשיער נתנו את הכוח.
כנראה, הנקודה היא שהשיער כנראה גדל בצורה לא טבעית. זה מה שרוצים להגיד.
מהר,
כאילו,
בצורה?
כן, מהר. שומעים את ה... ושרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם ולשמחה, ואמרו, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. תשימו לב איך הם מייחסים את הכל לקדוש ברוך הוא, לאל שלהם כמובן, מייחסים את הכל לדגון, הם לא מייחסים לעצמם את ההצלחה, והכל בחרוזים, נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו, ויראו אותו העם, ויהללו את אלוהיהם. אצל פלישתים תמיד המלחמה היא דתית, רואים את זה גם בתחילת ספר שמואל, הם מביאים את ארון השם, דגון, כן, גם היום ככה. כי אמרו, מה?
שם אותו לרגליים.
כן, גם פה, אז גם פה, כן, הפלישתים לא השתנה, גם היום זה ככה. הפלישתים שלנו. ויראו אותו העם, ויהללו את אלוהיהם, כי אמרו, נתן אלוהינו וידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו ואשר ריבה את חללינו. כלומר, יש את שרני פלישתים ויש את העם של פלישתים. יש שם המון אנשים, ויהי כטוב ליבם, ויאמרו, כי יראו לשמשון וישחק לנו. כלומר, אנחנו נמצאים בזבח של דגון, ויש שם את שרני פלישתים, ויש שם את כל העם, את... לא יודע, את כל, הרבה מהעם, והם שמחים, עושים מסיבה לכבוד הזה, ואם כבר עושים מסיבה לכבוד הניצחון, בואו נביא את הקורבן, ויהי כטוב ליבם, ויראו, כי יראו לשמשון וישחק לנו.
אני חייב להגיד שזה הקורבן,
לא אפשר
להגיד שזה כמו שקיבלנו את זה
אחר
כמו שקיבלנו לארון.
כן, כן, כן. זה הצד האלוקי
יותר.
להביא אותו, לא, להביא אותו לפני דגון.
דגון
ניצח אותו.
כן, תלוי.
כן, כמו הבאת ארון האלוהים. ויראו, קראו לשמשון וישחק לנו, ויקראו לשמשון מבית האסורים, ויצחק לפניהם. כן, אפשר להבין פה לכל הביטויים האפשריים, אולי זה קשור גם למה שחזל אומרים, ויעמידו אותו בין העמודים. בזמנו ראיתי סרט בשנות ה-60, אני לא זוכר מי זה היה, אולי יגאל ילדין, שהוא מתאר שם איך שהוא מוצא מקדש פלישתי, והוא מראה שבאמצע המקדש, מה שתומך את הגג זה שני עמודים שעומדים במרחק 1.5 מטר, עמודי עץ גדולים כנראה, שמצאו רק את הבסיסים שלהם, כי כנראה העמוד עצמו לא היה משייש, כמו בתקופה הרומאית, אנחנו הרבה הרבה קודם עדיין, רק תחילת תקופת הברזל, עוד לא יודעים לחצוב ככה עמודי שייש גדולים, אז כנראה עמודי עץ ענקיים, אבל בסיסים מצאו, את הבסיס כן מצאו.
מה ההבדל בין להצחק להצחק או בשביל?
אני לא יודע. אני... מבקשים שהוא... רוצים שהוא ישחק ויצחק. שאלה טובה. איני יודע. בכל אופן, אין ספק שהם רוצים... לא... כן, הם מתעללים בו. עיוור, אדם עיוור. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו, הניחה אותי והמישני את העמודים, אשר הבית נכון עליהם. הנה כתוב מפורש, שהבית נכון עליהם. וישען עליהם. אמר לי פה מסביר שלהישען זה, יש הבדל בין להישען לבין להישמח. להישען זה לשים ככה יד. להישמח, כמו שנראה עוד רגע, זה בכל הכוח. החז"ל אמרו, שמיכה בכל כוחו. כן, בגמרא, לגבי שמיכה על, על קורבן. והבית מלא, האנשים והאנשים, ושם הכל שרני פלישתים. ועל הגג כ3,000 איש ואישה הרואים בשחוק שמשון. הסבר, את הפסוק הזה אפשר לפי שני, או לפי הטעמים או לא לפי הטעמים. אני, הנטיית הלב היא לפרש דווקא לא לפי הטעמים. והבית מלא, אנשים ונשים ושם הכל שרני פלישתים ועל הגג. פסיק, כן? סך הכל, כ3,000 איש ואישה רואים שחוק שמשון. אבל בעל הטעמים, פיסק לא ככה. הבית מלא, אנשים ונשים ושם הכל שרני פלישתים. פסיק, ורק על הגג היו... כי 3,000 איש ואישה הרואים בשחוק שמשון. הביטוי על הגג גם מבטא, א', זה הרבה יותר אנשים כמובן, לפי איך שהטעמים, כן? הביטוי על הגג מבטא שהפלישתים גם מרגישים כרגע על הגג, כן.
גם הגברים למעלה בעזרה.
כן, כן, פלישתים.
על הגג משפחות אנשים? כביכול?
לא הבנתי.
אם המציאות כביכול משפחות אנשים על הגג?
כן. נכון, אז אני אומר, אם רק על הגג יש 3,000, תאר לך כמה היו למטה. לפי הטעמים יש יותר אנשים. ויקרא שמשון אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהים, זוכרי נינה וחזקי נינה, אך הפעם הזה האלוהים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. כמה דברים מעניינים פה. דבר ראשון, אתה רואה שלמרות שהלך אחר עיניו, בכל זאת הוא מבקש שכר על העיניים שלו. כנראה שאם כל ההליכה אחרי העיניים, בכל זאת זה היה לטובה. הרי היה שהוא מבקש על זה שכר. דבר שני, תיקון כמובן לעיניים שלו. הוא גם מתקן. חוץ מזה שהוא זה, עובדה שהוא מתקן, כי הוא משתמש בזה בסופו של דבר הנקמה, כי אין זה לנקום מפלישתים. חז"ל דרשו, למה רק אחת משתי עיניי? העין השנייה לעתיד לעולם הבא, שכר לעולם הבא. אז עכשיו נקמה רק על עין אחת. הפשט, לא הפשט כמובן, הפשט הוא, תסתכלו, נקם אחת והיא נקמה, נקם אחת, פסיק,
משתי
עיניי, כלומר, נקמה אחת על שתי העיניים, בסדר? זה הפשט, הפשט הוא נקמה אחת על שתי העיניים. חז"ל דורשים, נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. בכל אופן, אנחנו רואים שברגע האמת, ברגע האמת, כוח אביו, מה שנקרא, כוח האבא שלו, דיברנו על זה. הכוח של האבא של הפנייה היא הקדוש ברוך הוא. כן, לא כוח האימא, עכשיו הוא פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עוזר לו. כן, זה לא ותצלח עליו רוח השם שהקדוש ברוך הוא פועל דרכו, אלא כוח התפילה שלו, שזה הוא קיבל מאבא שלו, שהתפלל ונענה. בסוגריים, מי שמכיר את הסיפור של רבי נחמן ושמעשה בשבעה קבצנים, אז רבי נחמן מדבר שם על הקבצן העיוור. מכירים? אז הקבצן העיוור, מה שהוא מברך זה זיכרון. כן? הזיכרון, כשאדם, העברות היא כנראה מאפשרת להפנות את העיניים פנימה, ראייה, זה, ולכן הזיכרון פתאום נזכר בקדוש ברוך הוא. אך הפעם הזה, הנה המילה פעם, בפעם האחרונה, אך הפעם הזה, עוד פעימה אחת אני רוצה. וילפות שמשון את שני עמודי התווך, אשר הבית נכון עליהם, התווך. באמצע, שהבית נכון עליהם ויסמך עליהם, ויסמך זה בכל כוחו, כמו שאומרים חז"ל על השמיכה על הקורבן, אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלישתים, ועת בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים אשר המית בחייו. חוזר לעצמו, חוזר להיות שמשון, חוזר אל הישועה, חוזר אל התפקיד, חוזר אל השליחות. כן, חוזר אגב גם להיות בן חורין.
זוכרים את הסיפור? הוא משך את העמודים
או עוד אחר
העמודים? מה? הוא משך את
העמודים? אני לא יודע, כתוב בהסתמך עליהם, לא?
מה, ילפות שמשון,
לא? לא, אני שואל את זה בכוונה, כי מישהו אמר לי, כאילו אמרו לי על הסמל, זה סמל לא נכון. זה עתיד. שזה לא נכון, כי פה הוא דוחף את העמודים כמו ממשוך אותם אליו.
כתוב בהסתמך, מה זה אומר?
אבל כתוב לפני
זה
ילפות.
זה קריטי, אבל מישהו אמר לי, זה
סקרירו, כתוב וילפות שמשון בשני עמודים, ללפות זה ככה.
זה ככה, ואז זה כאילו
נשאר. נכון, זה כאילו יותר ככה ללפות.
אני אסיים.
צריך להיות אדם מאוד מאוד גדול כדי לעשות את זה. וילפות, כן, באמת כתוב ככה. ולא החוצה. מעניין. בכל אופן, עוד נקודה אחת שחשבתי כאן, כן, כן. ברזני. נכון? איך קראו לשני לוחמי הלחי שם בירושלים? ברזני, לא גרונר, מי היה השני שם? פיינשטיין. ברזני ופיינשטיין. שני לוחמי לחי, שני הבריטים תופסים אותם, ורוצים, הם עוזרים עליהם לגנר דין מוות, אגב, על סתם על זריקת נשק או משהו כזה, אפילו זריקת רימון על אוטובוס ערבי. אני לא זוכר בדיוק מה היה הסיפור שם, שאפילו אף אחד לא נהרג. בכל אופן, הם גוזרים עליהם תלייה ורוצים לתלות אותם ומצליחים להגניב להם תפוז שבתוכו יש רימון וכדי שהם יוכלו להתאבד בפנים, הם רצו להתאבד ברגע התלייה אבל שלחו להם את הרב של הכלא, לא משנה כרגע, כדי שיגיד איתם וידוי אז הם לא רצו שהרב ייפגע אז זה ממש כמה שניות לפני שהוציאו אותם לתלייה הם לקחו את הרימון והתפוצצו, התחבקו עם הרימון ושניים איזה... טוב, כמובן הם רצו גם כאילו... הבריטים רצו לתלות בירושלים, היה בזה משהו סמלי. מאותו זמן הבריטים לא העיזו יותר לעשות זה בירושלים, רק בכלא ארגו. אבל כמובן יש בזה סוג של אמירה, כן? סוג של אמירה שאני... אתם יכולים אולי לתפוס אותי, אבל יש משהו אחד שאתם לא יכולים לקבוע בשבילי, זה איך למות. בטח ובטח אם אני הורג עוד כמה... זה, אני ממשיך אפילו להילחם. לא רק שאני בן חורין לקבוע את המוות שלי, אלא אני ממשיך להילחם, גם המוות שלי יש בזה אמירה מאוד מאוד חשובה. כן, אז זה תמות נפשי עם פלישתים. ויהי המתים אשר המית במותו, רבים מאשר המית בחייו. אני לא יודע כמה מתו במותו, כן, אם היו 3,000, כמה אלפים כנראה. בחייו אנחנו יודעים שהיו, כן, פעם אחת כתוב 1,000, עוד איזה 30, זה היה אלה שכתוב במפורש. פה ושם, רק עוד איזה פלישתי על הדרך, אתם יודעים, ככה מהצד. וזה, מן הסתם, במותו באמת הרג הרבה יותר מאשר בחייו. וירדו אחיו וכל בית אביו, ויסעו אותו, ויעלו, ויקברו אותו בין צורה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה. פסוק מאוד מאוד חשוב. וירדו אחיו וכל בית אביו. כן, יש לו אחים. אמא שלו הייתה הכרה, כנראה שאחריו נולדו עוד אחים, אנחנו רואים את זה על הרבה הכרות, דרך אגב. גם אצל חנה. רגע שהיא נפקדת, כאילו נפתח איזה משהו. האמת היא שהאחים שלו כבר ראינו אותם, פגשנו אותם. כי בפעם הקודמת, כשאבא שלו, כשהוא הלך ל... כשהוא רצה אישה בתמנה, אבא שלו אמר לו, ואומר לו, אבי ואמו, האין מבנות אחיך ובכל עמי אישה, אבל אחים זה יכול להיות גם שבט, כן? לא חייב להיות אחים. יכול להיות, יכול להיות שזה גם האחים. בכל אופן, מה שיפה, ששמשון שעזב את האחים שלו כדי, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, בסופו של דבר, הם אלה שבאים להציל אותו, וכמובן בניגוד לכל סיפור, אבי מלך וכו'.
מה זה אביו?
אביו, אביו.
לא, זהו, לא.
הטייה כזאת קצת מזכירה את הפלישתים, כמו מראה או כל מיני זה, אני לא יודע להגיד.
אתה גם מתכוונים אביו, לא יש
לי. מה? אתה
מדגיש את הכוח של אבא של
אבא. יכול להיות, יכול להיות. כן, יכול בית אביו, אין ספק, מדגיש קצת את זה שם. גם הביטוי ויעלו, כן? כל הזמן אצל שמשון יש וירד, 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 ומותו עוזר אל הקונצנזוס. ויעלו, ויקברו אותו בין צורה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו. הביטוי הזה לקבור בקבר אביו, זה ביטוי ששייך לשופטים, כן, ויקבר ב, כן, בפירטון, ויקבר מהילון, כן, לקבור אותו בקבר של האבא, זה להחזיר את האדם ממש אל הזה, והוא שפט את ישראל 20 שנה. והוא שפט את ישראל 20 שנה, אומרים חז"ל מכאן, זה אפשר לסיים טוב ככה, והוא שפט את ישראל, אומרים חז"ל, מכאן ששפט את ישראל, שיראו ממנו פלישתים 20 שנה לאחר מותו, כשם שיראו ממנו בחייו. כלומר, 20 שנה בחייו ועוד 20 שנה אחרי מותו. איך חז"ל הבינו את זה? היא כתוב פעמיים. פעם אחת כבר היה כתוב, היינו באמצע הסיפור היה כתוב, וישפוט את ישראל ממנו פלישתים 20 שנה. עכשיו כתוב, והוא שפט את ישראל 20 שנה. אבל איפה הם הגיעו לזה לדרשה? כי בכל השופטים כתוב קודם וישפוט את ישראל ואז וימות. וישפוט את ישראל 10 שנים וימות אילון וזבולון. וישפוט את ישראל 8 שנים וימות עבדון בן הלל. וישפוט יבצן וישפוט את ישראל 7 שנים וימות יבצן. וישפוט יפתח את ישראל 6 שנים וימות יפתח. תמיד קודם וישפוט ואז ופה כתוב שהוא מת. ואז כתוב, והוא שפט את ישראל. כמובן, והוא שפט הכוונה בהפשט. עוד דבר, אבל הפשט הוא קודם. שפט עוד לפני שהוא אומר. בסדר? אבל חז"ל מבינים מזה שזה כתוב כך. שכנראה שהשפיטה הזאת שהייתה קודם, משפיעה עוד 20 שנה לאחר מותו. אז זה דבר ראשון. אבל עוד נקודה אחת שאולי...
מה?
למה
שזה יהיה, כאילו? בסופו של דבר עם כל ה... לא יודע, הוא מת,
כאילו. מה נשאר? כן, אני לא יודע. אני לא יודע. סך הכל אנחנו יודעים שעם ישראל ופלישתים ממשיכים אחרי מותו. הסיפורים עכשיו שיבואו הם סיפורים שהם כנראה לא שייך, לאו דווקא היו אחרי שמשון, כן?
כן,
אבל... כל הסיפור של פסל מיכה ופילגש בגבי, אחרי סיפורים כנראה יותר מוקדמים. אז כנראה שההמשך הוא פה בספר שמואל, שם באמת פלישתים, אני מזכיר, כל ימי אלי.
עוד לא נגמר, כאילו.
נכון, אז כנראה שזה זה, 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 זה מדובר.
הם לא מפחדים.
מי?
מי יהודה פתאום לא פחדים על פלישתים? הפלישתים כאילו
נותנים
לדבר הזה
לקרות. אני מניח שבמצב הזה שכל סרני פלישתים מתו וששת אלפים, או לא יודע כמה אנשים, עוד כמה אלפי פלישתים וזה, אז... הם יכולים... אני מזכיר שמבחינת פלישתים, כל המאבק של שמשון בהם היה מאבק אישי. לא מאבק לאומי. הוא נאבק בהם מאבק לאומי, אבל הוא מאוד השתדל שהמאבק יהיה מאבק אישי. כן? לא מאבק זה, כי הוא לא רצה שיפנו בעם ישראל. זה היה השיטה. כן, השיטה שלו הייתה להפוך את הכל לאישי. בכל זאת, דבר אחרון, מה עוד אפשר אולי להבין כאן מחז"ל? העניין הזה שבו שפט את ישראל 20 שנה, כלומר, 20 שנה אחרי מותו, כ-20 שנה בחייו, אני חושב שהוא גם בא להגיד מסר של להכניס את שמשון לרשימת השופטים הגדולים. כי השופט ברשימת השופטים הגדולים, כולם שופטים 40 שנה. כן, זה ראינו את זה אצל עתניאל, ראינו את זה אצל אהוד, 80 שנה, שלפי הסברנו היה 40 שלו ו-40 של שמגר, ואצל דבורה 40 שנה, ואצל גדעון 40 שנה. שמים את שמשון, וחז"ל אומרים 20 שנה ועוד 20 שנה, הם בעצם מכניסים אותו לתוך הרשימה. זה הדבר אחד. כלומר, שמשון, מכניסים אותו לרשימת הגדולים, אחרי כל רשימת השופטים הקטנים, עוד אחד מגדולי השופטים, זה אחד. אם מסכמים, אנחנו נעשה כזה, זה סיכום אולי יותר מסודר, אבל בגדול אפשר לראות שיש פה איזה, הקו הרציף של השופטים הוא ממשיך פה, כן, הוא ממשיך פה. אם ראינו שיש הידרדרות ברמת העבודה זרה, כן, עד כדי כך שהשם של השופט, שמשון, כן, שם רומז לעבודה זרה, דיברנו על זה קצת. מצד אחד רומז הקדוש ברוך הוא, לפי חז"ל במדרשים, אבל הפשט הוא רומז לעבודה זרה, וזה בדיוק אולי הנקודה, שאפילו בזה הקדוש ברוך הוא. זה הייחוס של השופט, כן, אם ראינו שופט שהוא בן אישה זונה, בפעם הקודמת, אז עכשיו אנחנו רואים שופט שהקדוש ברוך הוא משתיל אותו בדור, בן אישה הקרה, משבט דן, שבט האחרון, בן הקטן בשפחות, הבן של שפחת רחל, הקטן ובן, כן, מבני שפחת, ממש, תחתית אשר התחתית. המאבק שלו בודד, המאבק שלו של עם ישראל בו, פעמיים, בני יהודה מסגירים אותו, אחר כך, לפי הסברנו, כן, כנראה גם גלילה מסגירה אותו. ממש המצב הולך ומדרדר. הדבר היחיד שמשתפר, כמו שאמרנו פעם, זה רק מלחמת האחים הולכת ומשתפרת פה. כן? זה הדבר היחיד שבעצם הולך ומתקדם. האמת היא שיש עוד דברים שמתקדמים, פה פחות רואים אותם, אבל הנושא הזה המלוכה, אבל זה כבר ראינו בפעמים הקודמות, אצל שמשון פחות רואים את סממני המלוכה. אחד אולי הדברים שמאפיין את שמשון בהקשר הזה של המלוכה זה זה שהקדוש ברוך הוא פועל דרכו, שהמלך הוא כאילו כלי ביד הקדוש ברוך הוא, כן, דרכו, כמו שראינו בכתואנה הוא מבקש. בכל אופן, אז זה הדברים, אז זה מתאים בעצם לכל הרצף של, של הספר בעצם, השמשון והוא השופט האחרון. זהו, ומכאן אנחנו בעצם חוזרים, נכנסים לכמה פרקי סיכום, שהם כן, זה 4-5 פרקים של סיכום שהם מספרים 3 סיפורים שונים או 2.5 סיפורים שהם סיפורי סיכום שלא קרו כנראה בסוף הסיפור, נדבר על זה, כנראה סיפורים יותר מוקדמים, אבל הם חשובים מבחינת התוכן שלהם בכמה אופנים כדי לסכם את תקופת השופטים. אז נעצור בהם.